שלום לכולם, ערב טוב. מתנצל על האיחור. סיימנו, היינו בצפון, לקחנו קצת זמן. סליחה ומחילה. החל מראש חודש אלול, הקהילות השונות התחילו באמירת הסליחות, שילכו והתעצמו, וגם בסליחות וגם בתפילת ראש השנה הבקשה המרכזית שלנו מהקדוש ברוך הוא זוהי בקשת הרחמים. השם השם אל רחום וחנון, אל מלך יושב על כיסא רחמים. וכשאנחנו נשמע את השופר בראש השנה, אנחנו נאמר בתפילת מוסף שהמטרה של תקיעת השופר, שומע כל תרועת עמו ישראל ברחמים. המטרה של תקיעת השופר זה רחמים. ולכאורה בימים של דין, בימים של תיקון ותשובה, מה קשור רחמים? מי שרוצה לתקן, אז הוא לא בא כאדם חדל אישים, חסר כוח, מסכן, עלוב. רחמים, רחמים, תתאמץ, תתקן, תעבוד. נכשלת, שלם את המחיר, תפיק לקחים, קדימה. אנשים רציניים לא מבקשים רחמים. אנשים רציניים לוקחים אחריות. אנשים רציניים עובדים קשה, מבינים שהבחירה החופשית שלהם עומדת על הפרק, ונותנים את הדין. ואם צריך להתמודד, להתמודד. לבקש רחמים. כשאנחנו שומעים רחמים, אנחנו שומעים התפשרות, ויתור, אנחנו שומעים הורדת ציפיות, אנחנו שומעים איזה משהו עלוב קצת כזה. טוב, כן, טוב, בוא נרחם עליו. הקושיה מתגברת מכיוון שאנחנו יודעים שישנם שני שמות לקדוש ברוך הוא. תודה רבה. שני שמות עיקריים של הקדוש ברוך הוא, שם י' כו' ושם אלוקים. השם הוא האלוקים. ושם י' כו' הוא שם הרבה יותר קדוש, הרבה יותר נעלה. אנחנו לא מוצאים את זה מהפה שלנו, שם י' כו' מרוב קדושתו. הוא כל כך נסתר, שם המפורש. ושם אלוקים נחשב פחות עליון, פחות סודי, פחות קדוש. שם אלוקים מייצג את מידת הדין. כל מקום שכתוב אלוקים זה מידת הדין. שם הוויה את מידת הרחמים, השם י' כו' כי השם השם אל רחום וחנון. רחמים זה יותר קדוש מדין? ההפך. אם אדם עומד בדין בלי ויתורים, בלי הנחות, בלי בקשות רחמים, זה מעלה גדולה. מי שנזקק לרחמים, זה טוב, נו, זה פחות עכשיו. הוא היה צריך קצת חנינות, קצת עזרה, נתנו לו בונוס, קצת בסדר, נעזור לך. זה רחמים. השם היותר עליון זה השם של הרחמים. אנחנו צריכים לשנות את התפיסה ביחס למידת הרחמים. כשאנחנו אומרים בירושלים ערכה ורחמים תשוב, מה אנחנו מבקשים? שהקדוש ברוך הוא יוריד ציפיות מירושלים? שתשמע, אין מה לעשות, הקדוש ברוך הוא, אתה חייב להתפשר, זה לא ילך, החלומות שלך לא יתגשמו, אנחנו תראה ירושלים, זה מה אנחנו מבקשים? בוויתורים? הקדוש ברוך הוא החריב את ירושלים פעמיים כי הוא לא ויתר, והוא דורש דרישות מאוד גבוהות מעיר הצדק, עירייה נאמנה, וכל ההפטרות שאנחנו קוראים הפטרות הנחמה מדברות על שאיפה מאוד מאוד עליונה, בלתי מתפשרת. אז מה זה ירושלים מחבר חמים, בונה ברחמיו ירושלים? הקדוש ברוך הוא יוותר לדרישות, לרמה שירושלים צריכה להגיע אליה? זאת לכאורה שאלה שהטרידה את יונה בן אמיתי. יונה בן אמיתי ברח, ככה אנחנו נקרא בעזרת השם במנחה של יום הכיפורים. הוא ברח מהשליחות שלו, והוא מסביר בדיוק למה הוא ברח. אחרי שבפרק ד' הוא הצליח, בפרק ג' הוא הצליח במשימה, בפעם השנייה הוא נשלח לנינווה העיר הגדולה והחזיר אותם בתשובה. הלך, מהלך, שלושת ימים כולם חזרו בתשובה, מהמלך עד אחרון האנשים. הוא אמור להיות מאושר. פותח פרק ד' של יונה, רע מאוד. ואיחר לנה, רע לו מאוד, רע לו נשמע, אומר, טוב מותי מחיי. עצוב. למה אתה עצוב? החזרת בתשובה את העיר החטאים. אומר יונה, אני עצוב מאוד. על כן קידמתי לברוח תרשישה. אני מראש ידעתי זה ולכן ברחתי מהשליחות. כי ידעתי. כי אתה אל רחום וחנון, אל חפיים ורב חסד וניחם על הרע. ואיזה מילה חסרה? אמת. ידעתי כי אתה אל רחום וחנון, אל חפיים ורב חסד, אבל אמת אין כך. זה לא אמיתי, אומר יונה בן אמיתי. האמת זה שאדם צריך להתמודד לבד. זה לא אמת. אני באתי מבחוץ, איימתי על האנשים, עוררתי אותם, זה רחמים, גידיתי להם את הזה, עזרתי. הם לא צריכים להתמודד לבד, לבחירה החופשית שלהם, ולהיענש ולשלם את המחיר ולהפיק לקחים ולתקן ולהתמודד. ולכן יונה משוכנע שזה גם לא יחזיק, ולכן הוא מקים סוכה ליד העיר וצופה על העיר, מסתכל עליה ומשוכנע שעוד מעט זה יתפרק. כי זה לא תשובה אמיתית, זה לא בא מהבחירה החופשית, זה לא בא מההכרה המודעת, מהתחקיר, עזרתי להם מבחוץ. עזרה מבחוץ זה רחמי. זה כמו אדם שלא יודע את התשובות במבחן והמורה מגלה לו ברמזים והוא מוציא ציון, אז המורה ריחם עליו, הוא עזר לו מבחוץ, עשה לו, תשים, תיזהר, זה נקרא, ככה אתה מקדש, זה נקרא, זה האמתי, זה לא אמיתי. תתמודד, לא למדת, תשלם את המחיר, תפיק לקחים. ולכן יונה ברח, הוא לא סבל את זה. והתשובה של הקדוש ברוך הוא עונה לו בסוף ספר יונה, חייבים לרחם, אין בחירה. מה, אני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה? יש שם עשרות אלפי אנשים ומלא בהמות. לא ברור מה התשובה של הקדוש ברוך הוא. גם בהפטרה של היום השני של ראש השנה, וגם בתפילת מוסף של ראש השנה, בעזרת השם אנחנו נזכיר פסוק יפה מספר ירמיה. הבן יקיר לי אפרים, ילד שעשועי, מדי דברי בו זכור הזכרנו, על כן המו מעי לו, רחם הרחמנו נאום השם. זה הפסוק שיחתום את ההפטרה של היום השני של ראש השנה, וזה פסוק שנאמר אותו בזיכרונות. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מסתכל על הבן יקיר לי אפרים, על עם ישראל, עם כל הבעיות, עם כל מה שיש הרבה ביקורת, בסוף זה הילד שעשועים שלי, מדי בדברי בו נמיד אני זוכר אותו, המו מעי לו. רק אני חושב על הבן יקיר לי אפרים, המעיים שלי הומים, אומר הקדוש ברוך הוא, ולכן אני ממש מרחם עליו. רחם הרחמנו לאום השם. הרמב״ם לא אהב את הפסוק הזה. מה זה המו מעי לו? יש לקדוש ברוך הוא מעיים? זה ביטוי קצת לא יפה להגיד שהמעיים של הקדוש ברוך הוא הומים. אז הרמב״ם פירש בספרו מורה נבוכים שמעי פה הכוונה לב. מצאנו בתנ"ך שלפעמים מעי זה ליבי, לב זה כבר יותר מתון. הלב של הקדוש ברוך הוא הומה, אבל סוף סוף כתוב בירמיה המו מעי לו. אחד ממגורשי ספרד, רבי מאיר בן גבאי, רבי מאיר בן גבאי חי בטורקיה, היה מגדולי חכמי הסוד. המהר"ל מזכיר אותו בהערצה גדולה, השל"ה הקדוש לא מפסיק לצטט אותו. הוא כתב פירוש על כל הסידור של כל התפילות של כל השנה, נקרא תולעת יעקב. כי חז"ל דורשים שישראל ימשלו לתולעת, אל תראי תולעת יעקב. התולעת זו כוחה בפיה, תולעת נראית לך כזאת קטנה ויש לה פה, עם הפה שלה יכולה לחסל שדה שלם, או כמו שמופיע בספר יונה, תולעת יכולה להרוג את כל הקיקיון. אומר רבי מאיר בן גבאי שכשכתוב בתנ"ך מעי, הכוונה לרחם. הקדוש ברוך הוא מדבר כמו אמא. הבן יקיר לי אפרים, זה הבן שלי, וכשאני נזכרת בו, אומרת האמא, אומר הקדוש ברוך הוא כשהוא מדבר עכשיו כמו אמא, המעיים שלי הומים, הרחם שלי הומה. שנעמי אומרת לרות, תלכי תעזבי אותי, אני לא יוליד עוד ילדים, העוד לי בנים במעי. אבל אני זוכר, אומר הקדוש ברוך הוא כאילו בתור אמא, שעם ישראל זה הבן יקיר אפרים, הוא היה אצלי בבטן, הוא היה אצלי ברחם. רחם הרחמנו, רחמים זאת פעולת הרחם. שורש המילה רחמים, רחם. כך מסביר גם הרש"ר הירש בפירושו לתורה. הרש"ר הירש עסק הרבה בדקדוק השפה העברית בפירושו לתורה, והוא טוען שהרחמים פירושו פעולת הרחם. הרחם הוא לא מבטר. הדבר האחרון שאפשר להגיד על הרחם זה שהוא מבטר. מה עושה הרחם? כולנו היינו ברחם פעם. הרחם נותן תמיכה, סביבה, חום, מזון, לחות, סטריליות, נותן את כל המעטפת כדי שהעובר יצמח. נותן את כל הכוח, תצמח, תצמח, אני בא לעזור לך. העובר צומח, צומח. הרחם הוא זה שמעודד צמיחה, מעודד לידה. המעטפת שעוטפת מסביב. וגם אחרי שהתינוק נולד, בשעה טובה, האמא מרחמת עליו. מה זה מרחמת? היא ממשיכה להיות הרחם שלו. באיזה מובן? כי כל הזמן האמא, ואבא משתדל גם לפעמים, לתת לתינוק ולילד מעטפת שתומכת, עוזרת, מסייעת, מעודדת, גיבוי, כל מיני עזרות. האמא לא יכולה לאכול במקום הילד, היא לא יכולה לשחק במקומו, היא לא יכולה ללכת לבית ספר במקומו, אבל היא יכולה לתת הרבה הרבה גיבוי, תמיכה, עזרה מכל מיני כיוונים, הרבה פעמים עזרה בלתי נראית. הרבה פעמים הילד לא יודע מה אמא עושה בשבילו. בא אליו איזה ילד בהפסקה ואומר, בוא, רוצה לשחק איתי, והוא הולך לשחק איתו, והוא לא יודע שהאימא היא שלו התקשרה לאימא של האוב ואמרה, תקידי לילד שלך לשחק עם האוב שלי. הוא רואה שהמורה לחשבון פתאום מתייחסת עליו באמצע השיעור, הוא לא יודע שהיה טלפון, שהיא ביקשה, המורה לחשבון, תזרי, קשה, הוא לא יודע, אבל כמה עטיפות, כמה המון המון עזרה בלתי נראית. רחמים זה לא ויתור, זה לא רד הציפיות. רחמים זה העזרה הנעלמת, זה העידוד, זה הכוחות, זה הסיוע האדיר שהקדוש ברוך הוא נותן לבעלי תשובה לעזור להם להיוולד, לעזור להם לצמוח. הקדוש ברוך הוא הרחם של בעלי התשובה. כשאנחנו אומרים השם השם אל רחום וחנון, אנחנו לא מבקשים שהקדוש ברוך הוא יוותר לנו על משהו, חס ושלום להוריד ציפיות, והוא גם לא יעשה במקומנו שום דבר, כי אנחנו צריכים לעשות. אבל מי שעושה תשובה ומתמודד זכאי לבקש עזרה בלתי נראית. רחמים זה תעזור לנו בלי שנרגיש, בלי ששמנו. אנחנו נתאמץ, אנחנו נאבק, אנחנו נתמודד, ואתה תעזור לנו עזרה סודית, עזרה שלא רואים אותה. שם יוד כבר כשמייצג את מידת הרחמים, השם המפורש זה השם הסודי שלא אומרים אותו ולא מכנים בו, כי הוא נעלם. בואו ניתן דוגמה איך נראית בקשת רחמים. כל בוקר, הפעם נדבר קצת על אבא, אבל זה אותו עיקרון. אבינו האב הרחמן, המרחם רחם עלינו. יש פה בקשת רחמים חד משמעית, אבינו האב הרחמן המרחם רחם עלינו. מה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא? תוריד חצי שס, זה הרבה תריאל, נו באמת, הקדוש ברוך הוא תתפשר קצת פחות, תוריד איזה 200. למתת מלאכות בשבת, נו, אתה לא יכול, היינו סוגרים 20, זה גם היה מספיק. זה לא מה שאנחנו מבקשים. אנחנו מבקשים משהו מאוד מאוד אוורירי, מאוד לא מוגדר, מאוד נעלם. אבינו אב הרחמן המרחם רחם עלינו. מה אנחנו מבקשים? תן בליבנו להבינו להשכיל. אנחנו נצטרך להבינו להשכיל. תעזור לנו בלב. איך זה קורה? זה חשאי. איך השם עוזר לנו בלב להבינו להשכיל? אנחנו נצטרך ללמוד. האר עינינו בתורתך. אנחנו נצטרך לפתוח את הספר ולהסתכל. אנחנו מבקשים שאתה מבפנים איכשהו תעזור לנו להאיר לנו את העיניים. איך? אני לא יודע, זה יקרה, אין לי מושג. זה לא ביטור. תעזור לנו, תפתח לנו את העיניים, תציל אותם למשגיאות. אין עלינו בתורתך. דבק ליבנו במצוותיך. אנחנו נקיים מצוות. תעזור לנו מבפנים, תעזור לנו מלא יודע מאיפה, שיהיה לנו יותר רצון, שיהיה... תדחוף אותנו, תמשוך אותנו, תן לנו רוח גבית, יחד לבבנו לעבר דירת שלך. בקשת הרחמים היא בקשת הרחם שעוטף אותך, ששומר עליך, שומר עמו ישראל העם, שמגן עליך מבחינה רוחנית, שפורס עליך סוכת שלום, שדוחף אותך ברגעים הקשים, שמעורר בך הרגשות. אבל זה הכל מסתר, זה הכל דברים נעלמים שקשה לזהות אותם. בדיעבד אתה יכול להגיד, שמע, באמת היה לי פה רחמי שמיים, היה לי פה סייעתא דשמיא, בדיוק רציתי לעבוד על עצמי בנושא מסוים ולהתקדם, ובדיוק יצא ככה וזה, וכל מיני דברים ש... הרבה פעמים אנחנו אפילו לא יודעים לסמן אותם. יונה לא אוהב את זה. יונה טוען שרחמים זה עזרה מבחוץ. לא תקין. הכל לבד. אתה צריך לעשות הכל לבד בכוחות עצמך, כי זאת האמת. ואין דבר, אתה שולח אותי, יונה, לנינווה, כדי, כי אתה מרחם עליהם, אז אתה רוצה שאני אעורר אותם לתשובה? תתמודו לבד. אני נגד. טוב, אומר הקדוש ברוך. הלכנו להעביר לך שיעור ברחמים. אמר בן מיטל בורח מארץ ישראל, עולה על האונייה, והקדוש ברוך הוא יוצר סיטואציה כל כך חד משמעית שמובילה רק למקום אחד, ואין ברירה, יונה מושלח למים. ואז קורה את אחד האירועים הכי הכי מופלאים בתנ"ך, שיונה נבלע על ידי דג. אירוע מאוד מאוד מיוחד. אבל אם נדייק בפסוקים, נאמר שם כך: ויתפלל יונה אל השם ממעי הדגה. ממעי הדגה, אומר פרק דרב אליעזר במדרש, יונה היה בבטן של דגה. מה זה דגה? הוא היה בתוך השקית שמלאה דגיגים קטנים, ביצים, כל מיני, הרחם של הדגה, דגה נקבה, האימא. ממעי, מה זה מעי הדגה? זה המעין, כן? זה הרחם שלה. יונה זה האדם היחידי בעולם שחזר אל הרחם. הקדוש ברוך הוא מחזיר אותו אל הרחם. אתה חושב שאפשר להיות בלי רחמים? אף אחד בעולם לא יכול בלי רחמים. כולם צריכים עזרה של הקדוש ברוך הוא. ואתה שליח של הרחמים, גם אתה זקוק לרחמים. ויונה אומר, מבטן שאול שיבעתי, אני מתפלל מהבטן. איך הוא אומר? הוא נמצא בתוך בטן. מבטן שאול שיבעתי אליך. בקשת הרחמים זה שהקדוש ברוך הוא יעזור לבעלי תשובה. ולפעמים אתה לא יודע, אבל אתה בעצמך כלי ושליח משתה לרחמים לאיזה מישהו, ואתה לא יודע בכלל שאתה שליח שלו לרחמים עליו, כמו שקרה ליונה עצמו. הרי יונה עצמו בסוף פרק א' מושלח לים על ידי גוי מלאכים, עובדי עבודה זרה. ברגע שהם משליחים אותו לים, הים נרגע מזעפו, ויראו המלאכים יראה גדולה את השם, ומתחילים ומקריבים קורבנות וחוזרים בתשובה ומתגיירים. תראה מה קרה לך יונה. ושרצית בכלל, היית שליח לעורר בתשובה חבורת מלאכים שנמצאים בים, אתה ברחת מלהיות שליח. אתה שליח, לעזור לך. כי רחמים זה שיטה של הקדוש ברוך הוא לעזור לנו להיות בעלי תשובה. יונה עדיין לא מרוצה, הוא מצליח להעיר, להחזיר בתשובה את כל העיר נינווה, והוא לא מרוצה בכלל. זה לא אמיתי, זה לא מספיק מעצמך, זה גורם חוץ עשה לך את זה. אני רוצה בלי ריבונו שלם, בלי אף אחד, בלי שלי, לבד, רק דין, בלי רחם. יונה בן אמיתי, שלא מאמין בתשובה שיש בה רחמים, בונה סוכה ומתצפת על העיר לראות מה יקרה. וימן השם אלוהים כי כיום, השם אלוהים, י' כבקה אלוהים, ברחמים ודין ביחד, הקדוש ברוך הוא מצמיח כי כיום להיות יצל על ראשו של יונה, להציל אותו מרעתו. וישמח יונה על הקיקיון שמחה גדולה, איזה עלים גדולים של הקיקיון, בדיוק במקום הנכון צמח לי מעל הסוכה, עשה לי טוב. הלך לישון שמח לפנות בוקר, וימן האלוהים בין הידיעה, האלוהים מידת הדין, הקדוש ברוך הוא מביא תולעת שהורגת את הקיקיון. בין לילה היה, בין לילה עבד. שמש חזקה יוצאת מן הרפיקה, רוח נוראית, רוח מזרחית חרישית. יונה לא מצליח לחיות, הוא גמור, טוב אותי בחיי, הוא מתעלף. אומר לו הקדוש ברוך הוא, היטב חרה לך על הקיקיון? תעמוד מול השמש בכוחות עצמך, למה נעזרת בקיקיון? למה שמחת עליו שמחה גדולה? אתה לא נתת אותו ולא עמלת בו, ואתה חסת על הקיקיון. אתה צריך רחמים גם. רחמים זה עשיית הדשמיה, זה ענני הכבוד, זה הקיקיון שבא לעזור. אתה בנים את הסוכה, באתי לעזור לך, כי לבד אתה לא יכול. אתה תתאמץ ותתאמץ ותתאמץ, אבל תמיד צריך עזרה. זה לגיטימי לבקש עזרה שנקראת רחמים, עזרה משמיים, כשאתה מתאמץ ולא מבטל. אם אתה לא מבטל ואתה נלחם ונאבק, אתה תקבל עזרה. אומר המסילת ישרים, מי שלא מתאמץ לא יקבל רחמים. מלשון הגמרא במסכת בבא קמא, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן יוותרו מאב. למה דווקא בחרו מאב? אתה אומר שהקדוש ברוך הוא מבטר, בוא נתחיל לבטר במאיים. מה היה אם לא היה לאמא שלך ושלא היה רחם, היית נולד? הקדוש ברוך הוא לא ותרן, וגם אתה אל תהיה לוותר על שום דבר. הקדוש ברוך הוא מרחם, מרחם זה תומך, עוזר, מגדל, מצמיח. הרחם הבלתי נראה שלנו, כולנו זקוקים לרחמים, אבל רק מי שעמל זכאי לבקש רחמים, רק מי שעמל ומתאמץ ובוחר, הרחמים יבואו לעזור. רחמים ניתנים לבקשה במקביל לעשיית התשובה, זה יד ביד עם עשיית התשובה. רחמים זה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא עזרה להיוולד, זה קשה להיוולד. בעלי תשובה, אומר הרב, צריכים להוליד את עצמם מחדש, בריאה חדשה, אני אותו אדם, זה קשה. למחוק את האישיות הקודמת שלי, לבנות אישיות חדשה, להוליד את עצמי מההתחלה לעצמי, זה קשה. כאילו לא להיות ולהיות עובר ועוד פעם להיוולד, זה לא פשוט. אבל הקדוש ברוך הוא יבוא לעזור. בראש השנה הלכנו לעסוק בלידה. הנושא של ראש השנה זה שהקדוש ברוך הוא בא לעזור לנו להיוולד. מה נקרא בתורה ביום הראשון של ראש השנה? והשם פקד את שרה, לידה. הקדוש ברוך הוא בא לעזור לשרה להוליד. ומה נקרא בהפטרה של יום הראשון של ראש השנה? השם פקד את חנה, בא לעזור להוליד. זה יום של לידות, יום של פקידה, זה יום של רחם, רחם של בעלי התשובה. כותב האדמו"ר הזקן מחב"ד, שופר זה מלשון שפיר ושליה. השפיר זה המעטפת, הקרום הדק שבתוכו חי העובר, והמיילדת מספר אחת של עם ישראל נקראת שפרה. השופר זה הקריאה שלנו לקדוש ברוך הוא, תעזור לנו להיוולד מחדש. שומע כל תרועת עמו ישראל ברחמים, אני בא לעזור לכם להיוולד. אתם רוצים להיוולד? אני אעזור לכם. חס ושלום להוריד ציפיות. לירושלים עירך ברחמים תשוב, תשכון בתוכה כאשר דיברת. אין טיפה הורדה מהציפיות. בדיוק כאשר דיברת, כל חזון הנביאים מתגשם במלואו. אנחנו לא נוותר על זה. תן לנו כוח, תורה לנו את הדרך, תן לנו יד ברגעים הקשים, תאיר את עינינו, תדחוף אותנו, תעזור לנו להוליד את הכוחות, את הרצונות, את המוטיבציה, את האנרגיה שנקראת ירושלים הבנויה. אתה לא תעשה את זה במקומנו. אבל תדחוף אותנו. תיתן לנו את כל התמיכה. בונה ברחמיו ירושלים. יונה בן אמיתי נשלח לאומות העולם, הוא מחזיר בתשובה את כלל האנושות. עקרון הרחמים הוא עקרון על בעולם. הקדוש ברוך הוא מעוניין לעזור בכל מיני דרכים מאוד מאוד יצירתיות כדי לסייע ולעורר לתשובה. אולי עם ישראל זה החלוץ, אולי יונה במיתי זה השליח, אבל קריאת התשובה פונה לכל המין האנושי, וקריאת הרחמים מופנית לכולם. ואני לא אחוס על נינווה, אני רוצה שכולם יחזרו בתשובה. אם היו 10 צדיקים בסדום, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, והיה איזה מישהו שאיתו אפשר לעורר רחמים, הייתי אומר יאללה בוא ננסה איתו, נעשה מהפכה, בסדר, זה קשה, בוא אני אצא מגדרי. אם היה קצה חוט, שהקדוש ברוך הוא אל רחום, כל כך הוא חפץ בתשובה. אתה נותן יד לפושעים, היא מנחה פשוטה לקבל שווים. אחד מניצולי השואה שכתב על השואה היה יהודי איטלקי בשם פרימו לוי, כתב שלושה ספרים על השואה. ספר אחד על השירות במחנה, ספר שני על התקופה מהשחרור של המחנות עד שהוא מגיע הביתה, וספר שלישי סיפורים קצרים, אנקדוטות מחיי המחנה. בספר השלישי שלו, של אותו יהודי איטלקי שהוא לא היה דתי בכלל, לא גדל בבית דתי, היה איש מדע, כימאי, אבל הוא היה מאוד רגיש ומאוד קשור ומאוד חווה וכתב בכתיבה מאוד מיוחדת. ואחד הסיפורים הקצרים נקרא החזן. במחנה עבודה אושוויץ בירקנאו הוא עובד שם עבודת פרך, וכל פעם הם סוחבים כל מיני דברים כבדים, בדרך כלל בזוגות. וכדי להצליח לשאת את המשקל, הם מנסים להפיג תמיד את המחשבה מהמשקל, זה שמדברים אחד עם השני הרבה. וזה שמדברים אחד עם השני, זה כאילו מסיח את דעתם מהאיסורים. אז הם הקפידו, הם השתדלו תמיד לדבר. ובאותו בוקר בן הזוג שלו היה יהודי שהוא לא הכיר, יהודי שהתחיל לספר על עצמו. וסיפר על עצמו שהוא יהודי דתי, מסורתי, לא רק דתי, הוא היה חזן בעיר שלו. ותוך כדי שהם מדברים, אומר לו אותו חזן, אתה יודע, אתמול היה יום הכיפור. איך אתה יודע? אני מנהל יומן, לוח שנה, יש לי בראש. אני אזכור, סופר את הימים ועושה חשבון כל הזמן לדעת באיזה תאריך עברי אני נמצא. ולפי החשבון שלי, אתמול היה יום הכיפור. נו, ומה עשית? שאל אותו הפרימו לוי. נו, מה עשית? בהפסקת צהריים, כשכולנו עומדים בתור עם הקערה לקבל את המנת מרק מהקפו, הקפו שם לי עם המצקת את המרק דלוח הזה, וביקשתי מהקפו הגרמני, תשמור לי בבקשה את המרק לערב. הוא הסתכל עליי ואמר, מה? בדרך כלל יהודים מסכנים שם, היו מתים מרעב, היו מיד אוכלים בולים את מה שיש. הוא אמר לו, יש לי צום, תעמוד בצד. ולקח אותו לחדר, הושיב אותו ואמר לו, מה הסיפור שלך? אתה חולה? אתה לא אוכל? מה? אתה לא רוצה לעבוד? לא, לא, אני אעבוד. אני אעבוד. אבל היום, אנחנו היהודים, יש לנו יום שבו אנחנו עושים, מבקשים סליחה מאלוהים על החטאים שלנו. וביום הזה אנחנו לא אוכלים. אני מבקש, אם אפשר, לשמור לי את הקערה הזאת בסוף היום. הקפה הגרמני הסתכל עליו ואמר לו, איזה חטאים יש לך? אתה פה אסיר באושוויץ שהחיים לך שווים קליפת השום, איזה חטא אתה יכול לעשות פה בכלל? אתה עובד פה עבודת פרך, לא, לא עושה כלום, מה? איזה חטא? פרימו לוי מספר שתוך כדי היהודי הזה החזן מספר לו, אז יהודי כדרכם של יהודים מתחיל להתנדנד ולעשות עם האצבע ככה ולהסביר, משחזר את השיחה שלו עם הקפו הגרמני. אמרתי לו, דבר ראשון, ככה, כמו בלמדנות כזה, רק יהודים מסוגלים בראש ככה מתים רעב, עדיין יש להם את קודם כל, יש לי כמה חטאים. אני יודע על כמה חטאים שעשיתי השנה, ואני צריך לעשות עליהם תשובה וכפרה, ואני רוצה לצאת. אבל חוץ מזה, אומר אותו יהודי שם חזן לקפו הגרמני, אתה שמעת על הסיפור של יונה? ושם באושוויץ היהודי החזן מספר לקפו את הסיפור של יונה, שנשלח לנינווה עיר החטאים. הוא מסתכל על הגרמני הזה ואומר לו, אתה יודע, אנחנו ביום הכיפורים, אנחנו היהודים צמים לא רק על החטאים שלנו, אנחנו צמים על החטאים של כל האנושות, אנחנו צמים גם על חטאים של מדינות ואזורים שבהם יש חטאים מאוד חמורים, ואנחנו מבקשים מהשם שגם יחזיר אותם בתשובה. ביום הקדוש ביותר בשנה אנחנו כל כך מאמינים ברחמים שאנחנו צמים בשביל כל המין האנושי, ומבקשים מהשם שירחם ויעורר תשובה אצל כולם. על כן נקווה לך השם אלוקנו, זו התקווה, להעביר גילולים ולתקן עולם מחוץ שדה, וכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל רישי ארץ יקראו וידעו כל שבט אבל. אנחנו מתפללים על זה בראש השנה. שידע כל פעול, כתב פעל טוב, אין כל יצות, תרחם על כולם, תעורר אותם לתשובה. אנחנו לא מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיחסל אף אחד. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיחזיר, יעזור לכולם לפתוח לכולם דרכי תשובה. רחמים. אבל כן נמו מהיו. רחם הרחמנו לראש. המאיים הרחכם האלוהים מרחם. דוחף, עוזר, תומך, נותן סיוע, מגן למען התשובה. כשאנחנו נבקש בסליחות, חודש אלול, בעשרת ימי תשובה, רחמים, שאף אחד לא יעלה בדעתו שהוא מבקש הנחות. אין הנחות, לא יעלה על הדעת הנחות. אנחנו מבקשים עוצמות, לא הנחות. אנחנו מבקשים כוחות, רוח. אנחנו מבקשים דחיפות, פתיחת עיניים, השראה, לא הנחות. זה בקשה עוצמתית של אנשים שרוצים לדחוף קדימה. השם, השם, אל רחום וחנות, תעזור לנו במלחמה, תעזור לנו במעצים, ברגעים האחרונים, תהיה איתנו, אל תרפה. וגם כשהכוחות שלנו עוזלים והגענו לקצה גבול המאמץ, אתה תהיה שם בשבילנו. כלשון הפייטן, תמכתי יתדותיי ב-13 תיבות. כשאני ברגעים הקשים, אני יש לי יתד לאחז בה. 13 מידות הרחמים של הקדוש. אני יודע שברגעים הכי קשים אני, הוא יש שם, היתד תהיה שם. יהיה לי במה לאחז. ואנחנו ניוולד עם יצחק וניוולד עם שמואל, וביום השני של ראש השנה יצחק יוולד מחדש אחרי העקדה, הוא בהרבה מובנים נולד מחדש. ומיד אחרי לידתו של יצחק מחדש אחרי העקדה, אנחנו נתבשר יחד עם אברהם בהולדתה של רבקה. זה שכר, זה רחמים. אברהם עובד קשה לחנך את יצחק ולמסר את הנפש, ומה הוא לא עושה. אבל מי יהיה הזיווג שלו? אתה יכול לעבוד, לעבוד, לעבוד קשה, אבל אתה לא יכול להוליד את הזיווג של יצחק. זה רחמים. אתה עבדת קשה בחינוך של יצחק, הנה אני עכשיו נותן לך עזרה, אני מוליד לך את רבקה, אני דואג. אתה לא יודע מה עשיתי בשבילך. אברהם שב מעקדת יצחק והם מבשרים לו, הנה ילדה מלכה, בנים לנכו אחיך את רות צביחורו, את בזכי ואת כמואל ואת שלום, כל פילגשו ראומה ותר, וגם רבקה שם בתוך הרשימה. זה רחמים. אתה עבדת קשה, אתה מסרת את הנפש, הקדוש ברוך הוא באביא לך רחמים מרחוק. אתה לא יודע בכלל, אין לך מושג מה מחכה לך. הוא סידר לך כבר את הזיווג המתאים ליצחק. איזה רחמים שהקדוש ברוך הוא מרחם. רגעי תקיעת השופר, רגעי הסליחות, אמור לתת בנו אמון, נמסוך בנו ביטחון. יש, אנחנו לא לבד, אנחנו לא לבד, אנחנו ב... יש מלך שיושב על כיסא רחב, יש מלך, ממלכה שלמה שתתמוך בה. בעלי תשובה, אתם לא לבד, השם איתכם. אנחנו מאחלים חודש טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות. מאחלים שכולנו נזכה יחד עם כל בית ישראל, שהקדוש ברוך הוא יפתח ליבנו בתורתו וישם בליבנו אהבתו ויראתו ולעשות רצונו. תעלו מעלה מעלה, שתצליחו בלימודים, כל אחד בישיבה שלו ומה שהוא עושה, שאלול הבא עלינו טובה, יהיה חודש של התעלות ודבקות וקדושה ותשובה. ברכת שמיים עליכם, שבת שלום.